שנת תשעין עין, ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר שמונה פרקים להרמב״ם. הלא הוא ההקדמה למסכת אבות. האם סיימנו את הפרק הראשון? כן. ואנחנו אם כן צריכים להיכנס אל הפרק השני. הפרק השני. עכשיו, לומר את האמת, אני נוהג להשתמש לצורך השיעור הזה בתרגום של רבי שמואל אבן תיבון. לכן אני אחפש פה מהדורה אחרת ממה שהביאו לי כאן. ממש רגע. כן. לא שיש לי משהו נגד התרגום הזה של הרב שילת, אבל פשוט מצד הנוחות או האחידות של הקריאה, מי שמעוניין יכול לקבל. וכן, אנחנו בפרק שני. בפרק שני, בענייני כוחות הנפש, ובידיעת החלק אשר בו יימצאו המידות הטובות והרעות. הרי אנחנו עסוקים בנושא כללי שהוא מהו הנושא הכללי של הספר? הספר, מה הנושא הכללי שלו? המוסר, נכון? חוכמת הטוב והרע. ויש מספר הנחות יסוד שהכרחיות כדי לדון בתורת המוסר. אחת מהנחות היסוד ההכרחיות זה שהאדם הוא בן חורין. אם האדם הוא לא בן חורין, אז לא שייך לדבר איתו על טוב ורע, על מוסר. הרי אם ההתנהגות שלו קבועה מראש, איזה טענות יכולות להיות על התנהגות כלשהי, ואיזה שבח יכול להיות גם על התנהגות אחרת. הרי או שהוא חייב, כלומר או שהוא יכול לא לעשות, או שהוא מוכרח. אם הוא מוכרח, אין טענות. ברור. לכן ברור שאחת מהנחות היסוד של תורת המוסר זה שהאדם הוא בן חורין. עכשיו, רק צריך לברר איזה חלקים בנפש האדם הם בן חורין ואיזה לא. אותם החלקים של האדם שהם בן חורין הם החלקים שבהם תחול תורת המוסר. והחלקים שבהם איננו בן חורין, בהם לא תחול תורת המוסר. עד כאן מובן. זה דברים פשוטים, לא? טוב.
יש רק בעיה.
מה?
עבד הוא לא בן חורין.
זו השאלה. אתה אומר, האם העבד הוא בן חורין או לא?
לפי לכאורה פטור.
אתה שואל, האם העבד הוא בן חורין או לא? זה מה שאתה שואל. התשובה היא שהוא בן חורין. כלומר, הוא עבד מבחינה מעמדית. אבל מבחינת היותו בעל בחירה חופשית, הוא לא שונה מכל אדם. העבד, כמו הבן חורין, שניהם בני חורין מבחינת היותם בעלי בחירה חופשית. אוקיי?
לא.
כל אדם הוא בעל בחירה חופשית. בין שהוא עבד, בין שהוא בן חורין. כלומר, אם עכשיו זה אדם שקנו אותו, הוא עדיין בעל בחירה חופשית. לעשות או טוב או רע. להישמע לאדוניו או שלא להישמע לו. וכדומה, נכון? אותו דבר, אני אדם ולא קוף, אבל אני יכול להחליט אם להתנהג כאדם או להתנהג כקוף. ברור? זאת החלטה שלי. תהיתי?
כן, אבל זה קשה כי...
למה זה קשה?
הרבה הלכות אנחנו רואים שהעבד פטור וזה...
ברור, העבד פטור מדברים מסוימים. אז מה? אז מה אם הוא פטור? זה אומר שהוא לא בן חורין?
אבל תפתור אותו גם מזה.
השאלה אם הוא לא בן חורין. זאת אומרת, העבד... ההלכה פותרת אותו מדברים מסוימים. אגב, גם אדם בן חורין הוא פטור מהרבה דברים. למשל, אני פטור להקטיר את קטורת בין הארבעים. אתה יודע למה?
אני לא כהן.
זהו, אז אני פטור מלהקטיר את קטורת בין הארבעים. האם זה אומר שאם אני ארצה לעשות את זה, אני לא אוכל לעשות את זה? אני אוכל. רק שזה יהיה עבירה, כי מי שלא כהן אסור לו לעשות את זה. אבל אני אוכל לעשות את זה אם אני ארצה, נכון? כלומר, אני רוצה שתבחין פה בין החירות המשפטית לבין החירות המהותית. החירות המשפטית יכולה להיות מוגבלת. החירות המהותית לא מוגבלת. בבקשה, אדוני.
זה דומה, כיוון ש...
שמה?
בהכתרת הכתובת אתה לא חייב, זה עניין של לפתור אותך.
לא רק שאני לא חייב בהכתרת הכתובת, אני אסור בהכתרת הכתובת.
אז כן.
כיוון שאני זר.
אז מה שייך בזה מילה, מה שייך בזה עניין של לפתור אותך מזה? האם לפתור זה לא משהו שאתה אמור להיות מחויב בו, אבל...
זה לא משנה, זה פרטים. אתה נכנס עכשיו לפרטים משפטיים. הפרטים המשפטיים לא מעלים ולא מורידים. מה שאני דן כאן זה האם ההתנהגות של האדם נתונה בידיו או לא. אחר כך יש שאלה אחרת, האם התנהגות זו היא מותרת, מחויבת, אסורה. בסדר? משהו אחר. אתה הביא איתי? כן. למשל, אני היום לא אכלתי מצות, אבל אני חושב שאני בסדר, זאת אומרת. זה לא עולה לסדר ולא כלום, אני חושב שאני בסדר שלא אכלתי מצות. באותה מידה גם אכלתי לאכול מצות. יכולתי גם לאכול מצות באיסור, נגיד שזה יום תענית ואני כן אוכל מצות. זאת החלטה שלי, אם לעבור עבירה או לקיים מצווה, מובן? אם להיענש או לקבל שכר. כל זה תולדה מן העובדה הבסיסית, אני בן חורין. כיוון שאני בן חורין, יש עליי אחריות מוסרית. עד כאן מובן? עכשיו אני אשאל את השאלה, מה הם החלקים של הנפש שהם בן חורין? ומה הם החלקים של הנפש שאינם בניחור? לפי זה נדע מהו התחום של המוסר בנפש, איפה הוא נפסק. אתם מובן? כן.
להיענש ולקבל שכר, יש לנו תחום בחירה?
בוודאי.
ולהיענש זה סביר. אני עושה משהו...
אומרים לי גם, לא, אני אסביר. אדם מחליט לעשות עבירה, הוא יודע שהוא יקבל על זה עונש.
אז להחליט לעשות עבירה, לא להיענש.
כן, זה הכוונה. לא, כלומר, אני הוספתי את זה בגלל שלפעמים אנשים... קובצים עם הקושיה דלהלן, אבל אני חייב כי אם לא יענש. זה לא נכון, אדם יכול לבחור להיענש. וכמו שאדם אומר, זה ממש נורא, אני צריך לשרת בצבא. למה אתה משרת אם אתה לא רוצה? אבל אין לי ברירה. למה אין לך ברירה? כי אם אני לא אשרת, ייכנס לכלא. אז יש לך ברירה, אתה יכול להיכנס לכלא. זאת אומרת, יש בחירה. אין לנו בחירה ביחס לנתונים של המציאות, אבל יש לנו בחירה ביחס לתגובה לנתונים. הנתונים כפויים עלינו, התגובה לגמרי חופשית. עד כאן מובן? טוב, כן.
שאלה קצת מוזרה. אני יכול להחליט להיכנס לכלא מלכתחילה. אני רוצה להיכנס לכלא.
האדם יכול להחליט שהוא רוצה להיכנס לכלא ויכול שלא ייתנו לו. יסגרו לו את שערי הכלא. לא ייתנו לו. אבל אני רוצה... אין מה לעשות. אבל אני אפרוץ עכשיו לבנק. לא אכפת לנו, אנחנו לא נכניס אותך על הכלא. אפשר. כלומר, הנתונים החיצוניים כפויים עליי. האם החברה תסכים להכניס אותי לכלא או לא?
מה זה אומר על השיחה הגבוהה שאני חושב
שאתה אנשים? לא, אז מה שזה אומר לגבי השכר והעונש, זה שאני יודע שיש שכר או שיש עונש, איננו נוגע לשאלה אם אני בן חורין או לא. אולי להפך. מכיוון שאני בן חורין, אני ראוי לשכר או לעונש. מובן? כיוון שיכולתי לעשות אחרת.
אם אני רוצה את העונש, אני נענש?
זה כבר פרטים. אתה שואל האם זה עבירה לרצות עונש. זה מה שאתה שואל.
לא.
מה?
אם אני רוצה להיכנס לכלא, זה נחשב לי בתור...
עבירה?
לא בתור עבירה. האם זה מנוכה לי מהחשבון?
אם אדם מקבל על עצמו ייסורין, כלומר, אם אדם מקבל על עצמו ייסורין לכתחילה, כשהוא יודע שהוא מחויב בייסורין, האם זה עוזר לו? זה השאלה שלך שואלה. זה השאלה? בטוח?
כן, עכשיו
עוזר. ושאל אדם עבר עבירה, שהוא יודע שעל זה מקבלים ייסורין. אז הוא אומר, אני אקדים, אני אעשה לעצמי ייסורין. זה מה שאתה שואל.
אדם
עולה
לשמיים, אומרים לו, גן עדן גיהנום. אני רוצה איך לגיהנום עכשיו. האם הוא דופק את הגד? האם הוא שלם? אמרתי שזה מוזר מלכתחילה.
אמרת שזאת שאלה מוזרה מלכתחילה, כי אני, מה שמוזר בשאלה זה שלא ברור לי שהיא ברורה לך. כלומר, אני חושד שמאחר ולי לא ברורה בדיוק השאלה שלך, אז חשד מתגנב שאולי אצלך השאלה לא ברורה, אולי. או שזה לגמרי ברור, אבל עוד לא הסברת את זה כראוי. בבקשה, נעשה שוב. מה השאלה, אדוני?
אדם עולה לשמיים, אחרי 120, נותנים לו בן עדן גיהנום, הוא אומר, אני אלך לגיהנום עכשיו. האם הוא מרגיש צער בזה אחרי שהוא נכנס לגיהנום?
אני אחזור על דבריך ואני אראה לך איפה נקודת הכשל לדעתי. זאת אומרת, אדם עולה לשמיים אחרי 120, אומרים לו, תבחר גן עדן או גיהנום, נכון? אבל אין בחירה שם. אין בחירה חופשית שם. אז כך שהציור לא עובד. הייתי? טוב. כן, בבקשה.
ראינו שהנושאים שבאו מספרד, הם כן רצו לקבל מלכות, אבל רק בעיה טכנית שאי אפשר להסמיך.
אני מבין. אתה שואל את השאלה שאני רציתי, שאני חשבתי שהוא שואל. אתה מבין אותי?
לא.
אתה שואל את השאלה דיללן. אדם שיודע שיתחייב בייסורין, האם הוא יכול ליזום את קבלת הייסורין?
לא, לא ליזום. לא דיברתי על ליזום.
אז מה הקושיה שלך?
שעלו הנושאים, הגיעו לצוות, אז רצו שיחדשו את הבתי דין, על מנת לקבל מלכות שיחדשו מעונש כרת.
נכון.
זה כבר נעשה, הם הנושאים כבר. הם צריכים לקבל עונש. עכשיו הם רצו לחפר את זה על ידי המכות.
מה שאתה אומר ככה, זה סיפור, זה חיזוק, זה קושיה, מה זה?
זה לתת דוגמה שהאדם יכול לרצות לקבל עונש אחרי שעשה את העבירה. דיברנו אם האדם יכול ליזום עונש.
אז זה כן מה שאני אמרתי שאתה שואל. אתה
אומר
שזה... לא, אני רוצה להבין. אני אמרתי לך שהשאלה שלך היא האם אדם יכול ליזום קבלת העונש או לא. ואתה אמרת לי, לא, זה לא מה שאני שואל. אלא מה אתה אומר לי? השאלה שלך היא האם אפשר ליזום קבלת העונש. אז אני לא מבין מה ההבדל בין מה שאני הבנתי לבין מה שאתה מסביר.
ההבדל שמה שאני הבנתי שאתה התכוונת של להקדים תרופה למכה. ואני אומר אחרי שהיא
באה נסתה את הקעבירה. לא, אני הבנתי אחרי, כן. אדם יודע שמגיע לו ייסורין. למה? הוא עושה עבירה. עכשיו, הוא רוצה ליזום ייסורין. זאת השאלה, האם זה בסדר או זה לא בסדר? זאת השאלה שלך, נכון? בסדר? זה השאלה שחשבתי שאלרן שואל. אבל זה השאלה שאתה שואל. עכשיו אנחנו בסדר?
כן.
אותו עורך גל. תשובה. כן, יש לזה מקום. יש מה שנקרא ייסורין יזומים לחפרה. יש דבר כזה. אדם חטא, אז הוא מתענה. למה הוא מתענה? הוא יודע שמלט צריכים להגיע לו ייסורין, אז הוא מתענה. נכון? יש דבר כזה. טוב, הלאה.
מה זה שכתוב שאדם
אסור
לאדם
להביא עצמו
ייסורין?
אסור לאדם להביא על עצמו ייסורין סתם. אבל אם זה כפרת עוונות, זה משהו אחר. כן? יש סיפור כזה שהרב צבי יהודה היה מספר על אחד... בתחילת היישוב החדש בארץ ישראל הגיע איזה חכם אשכנזי, רב אשכנזי הגיע מרוסיה ופגש שם בירושלים את הראשון לציון דאז, אני לא יודע איזה מהם זה היה, אני חושב שזה היה עיסא ברכה. ואותו רב אשכנזי היה שותה וודקה 95 מעלות
ו...
מה?
אחוז
כן, מעלות קוראים לזה. כן? אז בקיצור, שאל אותו הראשון לציון, מה זה? אמר לו, זה שאני שותה לכפרת העוונות. אמר, או, יש לי הרבה עוונות, תביא. שתה, אמר, זה באמת כפרת עוונות. טוב, בוקר טוב, האם קיים איזה פחד פנימי בנוגע לבחירה החופשית? אולי מעצם האחריות. איך אומרים? אי הוא מוטיב לה ואי הוא מפרק לה. בוודאי שאנשים מפחדים מהבחירה החופשית, לא פחד פנימי אלא פחד גלוי. הבחירה החופשית היא אחד הדברים המפחידים ביותר שיש לאדם. וזאת למה? מפני האחריות שמוטלת על האדם. אנשים מוכנים לעשות מאמצים אדירים ועושים מאמצים אדירים רק כדי לשכנע את עצמם שהם לא בעלי בחירה חופשית. נכון? עושים את זה כל הזמן. זה לא אני, זה לא אשמתי, זה חזק ממני, זה בגלל ההורים שלי, זה בגלל החברים שלי, זה בגלל הגנטיקה שלי, זה בגלל הכוכבים שבהם נולדתי, כל מיני דברים כאלה. האישה שנתת היא מדהימה, לא משנה, הכל. כלומר, יש מיליון, יש בוכתות כאלה של תירוצים, למה אני לא בן חורין? ומדוע אנשים כל כך לא רוצים להיות בן חורין? כי בריאה שהוא בן חורין, זה מטיל עליו אחריות. דבר פשוט. ידוע ומוכר לכל פסיכולוג בסמסטר ראשון. נכון, מה?
הרב אמר פעם שהגיע אליו בחור, אמר לו, אוי ואבוי חבל הזמן, מגיע לי עכשיו כרת, או מגיע לי עכשיו מוות. עשיתי דברים נוראים.
מי סיפר את זה?
הרב אמר.
כן, נו, ו...
אז הוא אמר לו, איך אתה מעיז בכלל לשפוט את עצמך, מי אתה שתשפוט את עצמך על דבר כזה? אז איך בן אדם יכול לכפות על עצמו איסורים, אם בכלל אין לו קנה מידה, אם מגיע לו או לא מגיע לו?
אתה שואל, האם יש קנה מידה לדעת מה חובתו של אדם? ודאי, למדנו בהלכות תשובה לרמב״ם, עוד בחודש אלול, שאם אדם עבר על מצוות עשה, אז הוא משהו כך וכך, ואם עבר לא תעשה כך, ואם יש בו כרת כך, נכון?
לא הוא קובע.
למה הוא לא קובע? מה, אין הגדרות
בהלכה? זה משהו סמטי, אבל זה לא...
אני לא מבין, אין הגדרות בהלכה? יש הגדרות בהלכה. שמי שעשה כך וכך חייב מלכות, מי שעשה כך וכך חייב גם, נו, זה לא... אחי, אנחנו לא יכולים לדעת. לא כל דבר אנחנו יכולים לדעת. אנחנו לא שופטים במקום הקדוש ברוך הוא. אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים.
כן.
טוב, אז אחרי כל ההקדמה הגדולה הזאת, אנחנו צריכים עכשיו לגשת לגופו של עניין. מצער אתמול, פשוט לא יכולתי להגיד. כן. אנחנו אם כן למדנו שכמה חלקים יש בנפש? חמש או חמישה? חמישה, נכון. חמישה חלקים, וכמה כוחות? חמש. נכון? טוב, אז גם חמישה, לא, לא, בסדר. פעולות, כמה פעולות יש? חמש פעולות. טוב, בקיצור, אנחנו זקוקים לדעת, ומה עם חמשת החלקים? זן, מרגיש, מדמה, מתעורר, ושכלי. עכשיו, מתוך החמישה חלקים האלה, אני רוצה לדעת מה בן חורין בקרבי. למשל, החלק הזן, האם הוא בן חורין או לא? התשובה היא ברורה, שלא. למשל, אם אני אכלתי דבר איסור, זאת עבירה, נכון? אכלתי דבר איסור. מה זה לאכול דבר איסור? אני לקחתי מאכל, אסור, הכנסתי אותו לפה. זה חופשי או לא חופשי? חופשי. אני יכול גם לא להכניס אותו לפה. מה עליי לעשות עם המאכל אצלי בפה? להוציא אותו. נכון? זה עבירה הרי לאכול אותו, נכון? מה? נכון. אם זה הגיע כבר לבית הבליעה, האם יש לי מצווה לירוק אותו או לא? לא, נכון? כי זה כבר לא בידי. נכון? זאת אומרת, ובמיוחד אם זה נמצא עכשיו, המאכל נמצא פה, בקיבה שלי. עכשיו, האם מותר לי לעכל אותו או לא? כלומר, אני לא עבריין אם אני מעכל אותו. כלומר, אם בין הזמן שזה פה, לזמן שזה פה, חזרתי בתשובה, חזרתי בתשובה על זה שאכלתי אותו, עכשיו שזה מזין אותי, ונותן לי כוחות אפילו להניח תפילין למשל, אני בסדר, נכון? נכון שזה מטמטם, אבל אני בסדר, מבחינת ההלכה אני בסדר, נכון? זאת אומרת שהבחירה החופשית איננה חלה על החלק הזן. למשל, כן?
יש דעות שצריך להקיא את זה?
מה? אין שום דעה שצריך להקיא את זה. אפילו אם אני יכול לזהות את זה וכו'. מה?
עולם פטור מלהקיא.
נכון. עכשיו, בואו נראה. דע, אומר הרמב״ם, אני קורא עכשיו לפנים, כן? דע שהעבירות והמצוות התוריות. עכשיו זה מעניין מאוד איך הרמב״ם מאבחן איפה נמצאת החירות. יש לנו שתי דרכים לדעת את זה. האחד על פי התורה, השני על פי על פי הטבע. אז הוא מתחיל מהתורה. דע שהעבירות והמצוות התוריות אמנם יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. ובשני החלקים, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעתם מפעולה אחת. כלומר, אני לא יכול לשלוט לא על הזן ולא על המדמה, אבל אני יכול לשלוט על המרגיש ועל המתעורר. שימו לב, מעניין, יש לנו כמה חלקים לנפש? חמישה. שניים בני חורין, שניים לא. אז שניים ועוד שניים זה? ארבע. מה הפרש בין חמש לארבע? אחד. יש חלק אחד שהרמב״ם לא אמר עליו, מה עניינו? והוא החלק, אה? שכלי. שכלי, נכון. המדמה הוא אמר. הוא אמר, לזן ולמדמה אין בחירה, ולמרגיש ולמתעורר יש בחירה. אז אם הוא אמר שהזן והמדמה אין להם בחירה, סימן שהוא דיבר על המדמה או לא? דיבר. אז על איזה חלק הוא לא דיבר? השכלי. כן, מה אתה אומר?
אין עבירה
במחשבה. מה זה מחשבה?
דמיון.
דמיון?
כן.
הדמיון זה לא מחשבה. מה? הדמיון זה שייך למדמה. כן. אז אתה שואל אם יש עבירה בדמיון. לא.
השאלה לי לך.
כן.
עוד הרב.
כן, זה אני.
נגיד בעל מקיים יחסי אישות עם אשתו.
כן.
ומדמיין.
נו.
משהו אחר שהוא נמצא עם אשתו.
כן. נו.
יש פה עבירה, אבל זה כוח המדמה.
זאת השאלה, אתה אומר לכאורה.
אתה אומר הרמב״ם, הכוח המדמה לא חל עליו.
הבחירה חופשית.
הבחירה חופשית, כלומר זה משהו שהוא לא נתון לנו כמו העיכול למעשה. אבל יש פה איזה מידה של, קודם כל זה בעיניי עבירה, אבל זה גם לא, אבל יש פה איזה משהו שאני לא מבין אותו.
כלומר אתה שואל, שמצאנו, שיש דמיון, אסור לכאורה, בניגוד למה שכותב הרמב״ם. בסדר? זה השאלה שלך.
כן, שם ציבורי, לא תטורו.
לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הנה, אתה רואה? אז מה... זה עד כאן השאלה, אני רוצה להבין את השאלה. בדיוק כמו שאני מנסה להבין את התשובות שלי, אני גם מנסה להבין את השאלות של האנשים. כן? לא נבהל להשיב. קודם כל להבין את השאלה. השאלה היא בכל תוקפה וגודלה, נכון? אני אביא אפילו מאמר נוסף של התלמוד. שלא יערהר אדם ביום, ויבוא לידי טומאה בלילה. אז אם כך, אנחנו רואים שיש ציווי על הירהור, שלא להרהר ירהורי עבירה. אז איך אתה אומר שהמדמה אין בו מצווה ועבירה? מה, הרמב״ם לא למד תלמוד? אגב, וכי לא למד משנה תורה שהוא בעצמו כתב? תשובה. האיסור הוא לא על ההרהור, כמו על הדמיון, אלא על ההזנה של הדמיון. כלומר, אדם, בדיוק כמו שאין לי איסור על הקיבה לעכל, אבל יש לי איסור להכניס לקיבה שלי מאכלים שאינם כשרים. זאת אומרת, החלק הזן עצמו לא קיבל ציווי. אבל מה שמכניס את האוכל לתוך מערכת העיכול, זה הכוח המתעורר, לא הכוח הזן. בדיוק באותה מידה, אסור לאכול ציורי דמיון מחטיאים, או לאכול ציורי דמיון שמביאים לטומאה. מובן? תהיתי?
הבנת? לאכול או ש...
לאכול, הכוונה כמו שאוכלים. איך אוכלים, איך אוכלים ציורים?
אבל זה לא שבא לך מחשבה, ואז אתה צריך
להכין. רגע, אני מסביר. האיסור הוא קודם כל להזין את מערכות הדמיון בציורים מסוימים. מובן? האם אתה... תראה, אתה יותר מדי חושב על דברים אחרים, בזמן שאני מדבר על דבר אחד. כדי להתקדם, אנחנו צריכים להיות מצומצמים, לדעת על מה אני עכשיו מדבר, אחרי זה נראה למה זה מתקשר אצלך. בסדר? אז קודם כל, האיסור הוא להזין את מערכת הדמיון בציורים מסוימים. בדיוק כמו שאמרו האדם, שאדם לא יערהר ביום, ואז יבוא לידי טומאה בלילה. מובן? אבל ברגע שאדם, נגיד, חולם חלומות, דברים אסורים, כן? למשל, כתוב בגמרא, מי שחולם, מה כתוב מסכת ברכות? מי שחולם שהוא בא על אחותו. מה זה? זה חלום טוב או זה חלום רע?
טוב.
זה חלום טוב, למה? שנאמר, אמור לחוכמה אחותיה, סימן שהוא מתחתן עם החוכמה. כלומר, החלומות יש להם, איך לומר, שפה של משלים, סמלים, והסמלים האלה מקבלים צורה כפי שראו לחלומות, אבל אין בזה כל רע. כלומר, זה שהוא חלם על מעשה שבהקיץ הוא איסור חמור מאוד, שחייבים עליו מיטה, זה בכלל לא משנה שום דבר על, בכוח המדמה שלו. זאת אומרת, כוח המדמה שלו קשר. ברור? אתה מבין מה שאני אומר? בסדר.
אז זה מעשה כל דמיון, אז יש בו את
ההזנה. לא. אז נגיד, באים לעולם, הרי אנחנו טובלים בעולם שמלא מלא מלא ציורי דמיון. יש הרבה טומאה בעולם, יש הרבה טהרה גם בעולם. בסדר? והציורים האלה עוברים לנו, טסים דרך הראש שלנו. עושים ככה סיבוב, מגיעים לראש. מה הם עושים? אחרי שהם עוברים דרך הראש.
או נשארים או עוברים.
עוברים.
או נשארים.
או נשארים. עכשיו, כשהם נשארים, יש שתי אפשרויות. או שאני אומר, ברוך הבא, תשאר פה. או שאני אומר, לך מפה. האיסור הוא לומר, כלומר, להשתקע בציורי הדמיון. כלומר, ההשתקעות בציורי הדמיון היא רצונית. וזה כבר שייך לחלק המתעורר. לא שכלי. פעם שנייה שאתה טועה בזה. מחשבה, דמיון, שכלי. יש כמה דברים שונים. הרי עסקנו בזה הרבה בשיעורים הקודמים, בהבחנת החלקים השונים. כן? כלומר, ההחלטה להשאיר את הדמיון בתוך הנפש, ההחלטה הזאת שייכת לחלק המתעורר. בדיוק כמו שההחלטה שלי לאכול מאכל אסור, זה לא שייך לזן, זה שייך למתעורר.
אז כל דמיון שהוא לא טוב, העברתי אותו, אז אין בעיה?
אין שום בעיה. כן.
רב יכול לתת הגדרה בשתי מינים לכל אחד מהחלקים כדי שזה יצא
תריך? האם אני יכול לתת הגדרה לכל אחד מן החלקים? כלומר, אתה רוצה שאני אחזור על כל החמישה שיעורים הקודמים?
משהו בשתי מינים.
לא, אני לא מבין למה אני...
זה לא טריך, זה לא טריך.
מה? אבל אני לא מבין. אם אני נותן שיעור, זה מתוך הנחה שאנשים הם, יש להם יחס רציני, איך אומר הנלמד. רגע, רגע. אני רוצה פה לחנך למשהו. אני מניח שאנשים באים לשיעור לא על מנת סתם להעביר שעה בסבבה ולראות את הזקן שלי, אלא שאנשים, זה חשוב להם מה שאומר הרמב״ם, ושאם הם שמעו את זה בשיעורים אחרים, הם השתדלו לחזור או לזכור את הדברים. ולכן הסירוב שלי לחזור ולתת הגדרה של דברים שלמדנו אותם פעמים רבות, יש לו מוטיבציה חינוכית וברורה. ברור? בסדר. אלא אם כן מישהו יגיד, סליחה, לא הייתי בשיעור הקודם ומשהו כזה, אבל אתה היית בשיעור.
זה בדיוק נקודה עכשיו, אבל לא רוצה להגיד, זה לא הוגן, לא השתפקתי, אבל לא הספקתי להשתים את זה באינטרנט. בשיעור לא קודם, שיעור לפני
כן,
לא
הספקתי,
לא
צריך לי. אני יכול להקיב את כולם.
לא, נכון, מסיים זה יותר בכולם.
כן, במיוחד שיש באינטרנט. טוב, בסדר, אוקיי. בבקשה.
אבל אם גם יש ציור בדמיון שהוא כבר מקובע, עדיין אדם יכול להרהר אותו מחדש. אפילו שהוא כבר נקבע בדמיון, וזה איסור.
נכון.
האיסור הוא לא רק לקבוע את הציור בדמיון.
כן, ההחלטה להתמקד בו. כן? כלומר, זה כמו למשל, אסור להסתכל בעריות. נכון? אסור להסתכל ולראות. בואו, יש הבדל בין להסתכל לבין לראות. מה זה להסתכל? להתמקד. כלומר, זאת החלטה שבה הרצון מעורב. לראות מה אתה יכול לעשות. כן?
אז מה אתם ככה בין המרגיש לדמיון? הרי גם במרגיש אפשר להשתמש. הרי המתעורר הוא זה שמשתמש
במרגיש. לא, 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 לא.
וגם המתעורר משתמש בדמיון. אז היה אפשר להגיד גם שיש בחירה בדמיון. כי בעצם זה אותה יחסיות. המתעורר לוקח את החלק.
אז אתה שואל עכשיו שאלה יפה. אתה שואל לכאורה, אם אנחנו לוקחים את הזן ואת המדמה, בתור כלים של המתעורר, יוצא שגם המרגיש הוא רק כלי של המתעורר. יוצא שגם המרגיש בעצם אין בו איסור, אין בו חירות מצד עצמו, נכון? זה קצת משמע באמת מהמשך דברי הרמב״ם. הנה, תסתכל בהמשך. הוא אומר, אבל המעלות, נמצא שם? אבל מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו, וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. יוצא לפי זה שהחלוקה של הרמב״ם היא לא לגמרי חתוכה. היא מעוררת שאלות ואני מסכים איתך. בסדר? בנוגע לבחירה החופשית, יש הרגשה של בלבול. אולי בגלל תורת הסוד והחסידות, שמשליחה המון על ההשגחה וכו'. וגם אנו מתפללים, יהי רצון שנשמור חוקיך. הרב יכול לעשות סדר? כן. החסידות שמשליחה המון על ההשגחה, היא לא אומרת שאין בחירה חופשית. היא אומרת, החסידות, שלכל מעשה יש השגחה. זאת אומרת, אם אדם הרע לו משהו, בין טוב, בין רע, זה בהשגחה. אבל השגחה על פי מה? על פי זכויותיו, אם היה החליט להיות צדיק או להיות רשע. כלומר, הבחירה החופשית פועלת על ההשגחה. עכשיו, מה שהחסידות אומרת שיש השגחה על כל דבר, זה נושא בפני עצמו. אבל זה לא בא בכלל לשלול את הבחירה החופשית. אדרבה. יש לי בחירה חופשית להיפגש עם ממד זה או ממד זה של ההשגחה. מובן?
כן.
טוב, כן.
לפי מה שהרב אמר, מותר לראות, אבל אסור להסתכל.
אני לא אמרתי שמותר לראות, אמרתי אין ברירה אלא לראות. כלומר, זה כמו שרבי עקיבא, ראה את אשת טורנוס רופוס. הייתה לו ברירה? הגמרא אומרת, זה היה בקרן זווית. הוא הלך ברחוב מפה, היא הלכה מפה. הוא לא ציפה. אז מה, רבי עקיבא עבר עבירה בזה שהוא ראה את אשת טורנוס רופוס? לא עבר עבירה.
אז עכשיו האדם שנוסע לעיר בקיץ.
אגב, מה הוא עשה רבי עקיבא כשהוא ראה את אשת טורנוס רופוס? ירק, צחק ובכה. נכון? הוא ברך.
ירק שתלך...
כן, בקיצור, הרבה דברים.
אדם שיורד לעיר בקיץ יורד לעיר עם כל המראות, כל מה שהוא רואה.
נכון.
אז בסוף הוא יסתכל. כמה הוא יכול לבלום את עצמו? כי אני רוצה להגיד שרוב הראיות במצבים מסוימים הם יביאו להסתכל.
אתה דן בשאלה כזאת. אדם יודע שהוא יעבור במקום שבו הוא עלול להיפגש עם מראה אסור. כן, אתה שואל האם מותר לו ללכת ברחוב הזה או לא? זה מה שאתה שואל.
סביר מאוד שהוא לא...
סביר מאוד שהוא יראה מראות אסורים. האם מותר לו לעבור ברחוב הזה או לא? זאת השאלה, נכון? מה התשובה?
שלא.
שמותר.
למרות שהוא יודע שהוא יראה?
בוודאי.
שיסתכל?
יסתכל אסור, אבל לראות אין לו ברירה.
לא, אבל הוא...
רגע. מה שאני אומר לך זה גמרא מפורשת, אני פשוט לא מבין. כן, שם התלמוד אומר... דן באדם שעובר ליד הנהר בשעה שאנשים קובסות. כשאנשים קובסות, הן מרימות את השרבולים. אז זה לא צנוע, נכון? אז יש שם דיון, האם מותר לו לעבור שם או אסור לו לעבור שם. אז אתה מאוד אומר, אי איקה דרכה אחרינה הושעו. כלומר, אם יש לו דרך אחרת ללכת, אז זה לא בסדר, אז אסור. ואם לקה דרכה אחרינה, אם אין דרך אחרת, אז אנוסו. למה הגמרא לא אמרה, מי שיודע שבדרך יש נשים קופצות, שלא יצא מהבית?
הקופצות זה לא כמו היום.
רגע, אני שואל אותך. קופצות זה לא צנוע. בסדר? אז השאלה היא, למה לא אמרו לו, אל תצא? כנראה שזה נקרא אנוס. כלומר, להיות לא נורמלי, זה לא כתוב בהלכה. בסדר? אז לצאת לרחוב, תצא, כי אתה צריך. למה? אתה רוצה לקנות סיגריות. לא, זה לא, זה לא דווקא, לא טוב. אבל אתה רוצה, אני יודע, לקנות נרות שבת. אתה רוצה. אז, ואתה יודע שברחוב יש מראות אסורים. תצא או לא תצא? תצא. אלא מה? תגיד, אולי לא תדליק נרות שבת השבת. אפשר אולי? באמת יהיה הלכה. שלא נדליק? לא, אין הלכה כזאת. נכון?
ברור, צריך להדליק נרות שבת.
נכון, צריך להדליק נרות, למרות שהוא יתקל במראות האסורים. בסדר.
לפי זה למה כל ההפרדה של האוטובוסים? לפי זה סתם מיותר.
לפי זה, ההפרדה של האוטובוסים אין לה מקור בהלכה, ויש לי הוכחה. לפני 500 שנה אף אחד לא הפריד את האוטובוסים. וזה היה בזמן מרן. ומרן לא כתב בשולחן ערוך, בשולחנו הטהור, שיש להפריד את הישיבה באוטובוסים. מכאן שלא צריך. כן. כן, בבקשה.
אם יש לך אומר, באדם שרוצה לבחור מקום לימודים למשל, אז זה שיש שם
לגילשים
לא צנועות, אז...
אתה שואל, אדם שרוצה ללמוד, רוצה לבחור מקום לימודים. הוא רוצה, רגע, אתה מערב פה כמה שאלות. אומר, אדם רוצה לקבל הכשרה מקצועית. הוא רוצה לקבל הכשרה מקצועית, הוא יודע שיש בית ספר שבו אפשר ללמוד ברמה גבוהה, יש בית ספר אחר, פחות טוב, ברמה פחות גבוהה. והוא רוצה את ההכשרה הטובה. מצד שני, בבית ספר הטוב, יש שם... בנים בנות, תערובת וזה. בבית ספר ההוא אין בנים בנות, רק בנים. האם לפי ההלכה הוא יהיה מחויב ללמוד במקום שבו ההכשרה המקצועית פחות טובה, או שיהיה מותר לו ללכת למקום שבו ההכשרה המקצועית יותר טובה, למרות שיהיה שם בעיות של צניעות? מה ההלכה?
אני מניח שהראשון, שללכת למקום היותר טוב עם הבנות.
נכון, ההלכה היא שכיוון שאת היותר טוב הזה הוא לא יכול להשיג במקום שבו הוא יותר צנוע, אז באמת יהיה מותר לו. אבל אם יש לו שני מקומות שהם שווים בערכם, ההכשרה בשניהם אותו דבר. אחד צנוע, השני לא. לפי ההלכה, יהיה מחויב ללכת למקום הצנוע.
כמו רופא.
בסדר? מה אתה אומר?
כמו רופא.
כמו רופא, למשל. כן, יש... תגידו, מאיפה אני לוקח את זה? רב משה פיינשטיין אומר את זה. כן, מה אתה אומר? על סמך הגמרא, אגב, שהבאתי. כן.
אני לא מבין לך, תחילה מה באמין בכלל. נגנס כל מיני מלחמות של המראות, למה לא תחילה לא לסגור סיפור? לפני שאתה מצאים הבית, הוא אומר, רגע, בעצם אני יוצא לא סתם את הזמן, יש לי מעשה לעשות. רק בעצם אני חושב שיש לי הזדמנות, בין אם בעלי יש מראה אסור, יש לי הזדמנות להשפיע לך לתוך הקדוש ברוך הוא. זה הכל, ואז ברגע שאתה עושה את זה, הוא סוגר את זה, ואין לו מלחמה ואין לו כלום.
יפה. בוקר טוב, הרב. האם על פי הרמב״ם ניתן וצריך להגיע לשליטה עצמית מסוימת, אפילו בכוח הזן, או שאין כל אפשרות להגיע לכך? הרמב״ם לא דן בזה. בפשטות, פשט דברי הרמב״ם, זה שאין שליטה על הכוח הזן. אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שיש אנשים שפיתחו טכניקות בעולם, בהודו במיוחד, של שליטה גם על הכוח הזן. אבל מאחר, וזאת לא מידתו של כל אדם, אי אפשר שהתורה תחייב את זה. אבל יכול להיות שעבור אותו אדם, זאת תהיה מידת חסידות, לנהוג בזן שלו לפי הטוב והרע. טוב, לפי ההסבר של הרב על הדמיון, כך אפשר לומר גם על החלק המרגיש שאין בו בחירה, אלא במתעורר. כיוונת לדעתו של דניאל היושב כאן, לפנינו, שגם דניאל שאל את אותה שאלה. הרי בסופו של דבר, גם המרגיש הוא בשימושו של המתעורר. אז מדוע הרמב״ם פה נתן לו בחירה חופשית? האמת היא שהרמב״ם בהמשך של הפרק קצת נסוג מן האמירה הזאת, כי הוא אומר בהמשך, אני קורא אחרי שני עמודים, אבל מעלות המידות ימצאו לחלק המתעורר לבדו, וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש לחלק המתעורר. כך שאנחנו רואים שהחלוקה של הרמב״ם איננה חלוקה חתוכה מוחלטת, ויש מקום לשאלות עליה. אבל זה לא כל כך משנה בעניינם. כן.
אדם לדוגמה...
יש לך דז'ה וו? כן, מה אתה?
אדם שלדוגמה, בוא נאמר, יש לו... קיבל עזרה משמיים, ואתה קל לו דוגמה מחלק הזן. אז האם מצד אחד יש הבאמין שנאמר שאם ככה לדוגמה יותר קל לו לצום או דברים כאלה עם הזן, אז שהוא כן יעשה את זה וישתדל. שני, אז העבודה היא באיפה שקשה לאדם, אז מה
אחרה,
כאילו, איך
אדם יודע איפה? אני לא הבנתי בדיוק את השאלה. אתה אומר, אדם, על הזן אי אפשר לעבוד בכלל, לפי הרמב״ם. הזן והמדמה הם לא בשליטתי, כן? אבל אתה שואל, באופן כללי, האם האדם צריך להתמודד עם הדברים הקשים, או דווקא לעודד את הדברים הקלים שבו? זה מה שאתה שואל? כן או לא?
לא מתוגרם,
אני לא חושב
שאלה
הבאה, אני צריך לעשות את זה. טוב, בסדר, אוקיי. אז אם כך, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו חוזרים לקרוא את השורות הראשונות של הפרק. דע שהעבירות והמצוות התוריות אומנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם חלק המרגיש וחלק המתעורר לבד, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות, אמנם החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. לא מצאנו בתורה שום מצווה על זרימת הדם. האם האדם צריך לזרום מהר או לאט? זה התורה לא נתנה ציווי כזה. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשה או למעטה מפעולה אחת. הלא תראה. עכשיו יש פה... קריטריון נוסף, קריטריון על פי הטבע. הלא תראה, ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בית השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן משאר כוחות הנפש. אני ישן, ומערכת הזן שלי ממשיכה לפעול. אני ישן, ועדיין המדמה פועל, יש לי חלומות. למרות שאני עכשיו לא במצב שבו אני יכול להשתמש בבחירה החופשית שלי. אם כן, אנחנו רואים במפורש, בהטבע, במציאות, ששני הכוחות האלה אינם בכלל הבחירה, אין בהם בחירה. כן. בסדר. עכשיו, כפי שאמרנו לפני כן, יש לנו בעיה. 2 ועוד 2 זה שווה 4, וחסר לנו 1 כדי להגיע ל-5, שזה הכוח השכלי. אך החלק השכלי, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. גם לפני כן היה מעניין, אבל מעניין מאוד. אך החלק השכלי יש בו מבוכה. מה זה יש בו מבוכה? כלומר, יש מישהו שנבוך ולא יודע להחליט האם השכלי הוא בעל בחירה חופשית או לא. מי זה הנבוך הזה? הרמב״ם? לא, לא יכול להיות שזה הרמב״ם. אני אלמה, כי הרמב״ם בסוף פותר את הבעיה. אבל אני אומר, אומר הרמב״ם, הנה בואי בהמשך, נכון? אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה העבירה. אז מי זה הנבוך? אריסטוטלים, יפה. הפילוסופים יבלבלו בזה. כלומר, אצל הפילוסופים לא מצאנו הגדרה ברורה לנושא הזה. שהפילוסופים אינם יודעים האם, לומר, האם השכל הוא בן חורין או לא. למה הכוונה?
רק לפני, בחלק הקודם, שהרב הרב אומר שהחלק הזן והמדמה, שינה. אפשר לומר
את
זה גם כן,
החלק המרגיש. המרגיש. שגם המרגיש פועל בשעת השינה, לא. בשעת השינה החלק המרגיש לא פועל.
לא, לכאורה, אני אדם שהוא בדיכאון, שהוא בלחץ, הולך לישון, יש לזה פעולות פיזיולוגיות.
פיזיולוגיות? אז זה הזן. פיזיולוגי זה זן.
כן, אבל זה נובע
מהרגש. זה נובע מה... מה פירוש המילה מרגיש אצל הרמב״ם? מה פירוש המילה מרגיש אצל הרמב״ם? מה הסברנו בשיעורים הקודמים? בסדר? מרגיש זה לא כמו בעברית מודרנית. כן? טוב.
אז מרגיש שאני לא הייתי
משהו. לא הייתי משהו. יפה. מרגיש, לפי מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, זה החושים. חמשת החושים. פשוט. הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. כל חמשת הכוחות האלה אינם פועלים בזמן השינה. זן השינה, אני לא רואה, לא שומע, לא מריח, לא תואם ולא ממשש. בסדר? טוב. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. כלומר, הפילוסופים אינם יודעים האם השכל הוא בן חורין או לא בן חורין. מה פירוש הם אינם יודעים? מה מסתתר מאחורי המבוכה של הפילוסופים? יש פה משהו מאוד עמוק. מהו הכלי בנפש שבו הפילוסופים משתמשים? החלק השכלי. כלומר, זה הכלי היחיד שנשאר בידינו כדי לדעת את האמת. עכשיו יש פה בעיה. אם אני אגיד שהשכלי הוא בן חורין, זה סימן שאני יכול להשכיל מה שאני רוצה. ואז יוצא שאין שום מוחלטות לידיעות השכליות. לכן הנטייה של הפילוסופים היא לומר שהשכל איננו בן חורין. אלא אומרים זה, השכל מחייב. מכירים את הביטוי הזה? השכל מחייב. כן, זה מחויב על פי השכל. מכירים? יש ביטוי כזה. ההיגיון מחייב, השכל מחייב. כן, מה אתה אומר?
כאילו אם טוענים בעצם שזה מדע מדויק?
יפה. יוצא שהשכל הוא מדע מדויק. כלומר, מה יש מאחורי הדברים? זה כמו בגיאומטריה. בגיאומטריה, אם הנתונים נתונים, המסקנה הכרחית. נכון? בגיאומטריה אוקלידית. צריך להוכיח, נתון, צריך להוכיח, מה שהוכחה, מה שהיה להוכיח. נכון ככה אומרים בגיאומטריה?
כן.
זאת אומרת, אין לי ברירה. צלע, זווית צלע. טוב. משפט פיתגורס, ועוד כמה דברים כאלה, שהם קבועים בראש, אתה לא יכול לצאת מזה. השאלה, האם כל המהלכים של המחשבה השכלית הם כאלה? הפילוסופים אומרים, כן, הם כאלה. זאת אומרת שאם גם אתה וגם אני אנשים עם שכל נקי ואנחנו נשתמש באותה לוגיקה ובאותם הנתונים לפי ההנחה הזאת נגיע לאותה מסקנה. נכון? אבל מה נעשה? שאנחנו רואים במציאות את ההפך הגמור, שישנם פילוסופים גדולים מאסכולות שונות, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה, כולם יודעים להשתמש בלוגיקה, ללא טעות, ואף על פי כן הם מגיעים למסקנות שונות. איך זה יכול להיות? הדבר הזה מעורר אצלנו איזשהו ספק. האם זה לא אומר שיש בחירה חופשית גם בשכל? אז אתה יכול להגיד שבאמת לא כולם היו בעלי אותו שכל נקי. כן? יש נטייה כזאת ברמב״ם, גם המורה נבוכים לומר את זה, שאם כל הנתונים פרוסים לפניך, לא ייתכן שלא תגיע למסקנה מסוימת. אבל זה לא לגמרי נכון, מסיבה פשוטה. כל חשיבה שכלית בנויה על אקסיומות יסוד. למשל, כל הגיאומטריה האוקלידית בנויה על מספר אקסיומות, נכון? בין היתר אקסיומת המקבילים המפורסמת. אבל היא לא הוכחה מעולם, אקסיומת המקבילים, נכון? היא גם לא יכולה להיות מוכחת. אמת או לא?
מה זה אקסיומה?
אקסיומה זה משפט ראשוני שאתה מניח את אמיתותו בלי הוכחה.
ובדוגמה של המקבילים?
אז אקסיומת המקבילים אומרת כך, שאם יש לך שני קווים שנחתכים על ידי קו שלישי, שני ישרים שנחתכים על ידי ישר שלישי, ושהזווית שנוצרת בין החיתוך של הישר האחד לבין הישר השני זהה לזווית שבחיתוך עם הישר השלישי, אז הקווים האלה מקבילים. בסדר? זה אקסיומה של אוקלידס. כלומר, אם נצייר את זה כך, אם יש פה קו ועוד קו, ויש פה קו שלישי שחותך, עם הזווית הזאת, שווה לזווית הזאת, סימן שהקווים האלה מקבילים. מה פירוש הדבר מקבילים? לא ייפגשו לעולם. הזוויות המתאימות, לא המתחלפות, אלא המתאימות, בהתאמה. כלומר, הזווית הזאת, המתאימה לזווית הזאת, היא באותו גודל, סימן שהקווים האלה מקבילים. בסדר? על יסוד זה בנויים הרבה מאוד משפטים, כגון משפט פיתגורס, כגון ההנחה שסך הזוויות של משולש הוא תמיד 180, וכדומה. אבל אין שום הוכחה לדבר הזה. זאת הנחת יסוד של הגיאומטריה האוקלידית. עכשיו, היא, מבחינה אינטואיטיבית, נכונה. אבל אין לי שום מניעה לבנות גיאומטריה אחרת, שלא תקבל את אקסיומת המקבילים. קוראים לזה גיאומטריה לא אוקלידית. ונבנו גיאומטריות כאלה. על ידי רימן ולובצ'בסקי במאה ה-19. אחר כך, כשהתגלתה נפוצה תיאוריית היחסות של איינשטיין, אז התברר שבמסות גדולות דווקא הגיאומטריה הלא אוקלידית היא הנכונה.
אז מה?
אוקלידית הכוונה של אוקלידס. אוקלידס היה מתמטיקאי באלכסנדריה במאה השלישית או השנייה לפני הספירה, משהו באזור הזה. כמו בתקופת הזוגות. בסדר? אז למה אני מדבר על זה? זאת אומרת שהשאלה היא מה גרם לי לבחור באקסיומות מסוימות. זאת השאלה.
כמו שאלה,
הוכחה
נעשה בדרך השלילה.
זאת אומרת,
כל עוד לא נתקלתי במשהו
שסותר
את מה שאני כרגע טוען, אז אני מניח שזה נכון.
למה שתניח שדבר מסוים הוא נכון?
לא, אני... נוח לך. כן, אז אני
מניח... זה נוח לך, אבל זה רק אמפירי. זה לא אבסולוטי, מוחלט.
לא, אז אני אומר, ההוכחה למעשה מסתמכת על החושים. זאת אומרת, כל עוד לא נתקלתי במשהו שהוא סותר את מה שאני כרגע מרגיש או רואה.
אני מבין, אבל סך הכל זה לא מוכח מבחינה לוגית.
כן, אבל יש הנחת יסוד שמשהו מעבר למה שאני רואה.
לאו דווקא, כן? יש גם הנחת יסוד שיש דברים מעבר למה שאתה רואה. כלומר, אני מניח למשל שיש מאחורי הקיר הזה מישהו, למרות שאני לא רואה אותו. מה אתה אומר?
אולי אפשר להשוות את זה לנו. קל וחומר. הוא תופס עד שיבוא מישהו ויפריך
אותו. כן, נכון, בסדר. נכון.
זה אותו משקל.
נכון. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה ככה, אם אדם יאמר, אני הגעתי למסקנה שאין אלוהים. אגיד, כן, באמת? איך הגעת למסקנה הזאת? תשמע, לקחתי הנחות יסוד א' וב' וג', חיברתי, יצא לי מהלך חשיבה ד' ה' ו' ז' ח', ואז הגעתי למסקנה, אין אלוהים. מה, אני לא בסדר? מה אתם רוצים? השכל שלי מחייב. אתם לא יכולים לבוא אליי בטענות. זה מה שהתחייב. פתאום בא אדם שני, אומר, אני הגעתי למסקנה שיש אלוהים. פס, כל הכבוד! לא, לא מגיע לי כל הכבוד. תראו, לקחתי הנחות יסוד, י', כ' ולמד, והמשכתי במהלך השיבה, מ', נ', וס', וע' ופ', והגעתי לזה שיש אלוהים. עכשיו, נשאלת השאלה, האם מגיע באמת לאחד גנאי ולשני שבח או לא? התשובה היא כן, בגלל נקודות המוצא. כלומר, השאלה היא מדוע לקחת כהנחות יסוד הנחות שבסופו של דבר מוליכות אל מסקנה פלונית או אל מסקנה אלמונית. יוצא לפי זה שהחשיבה איננה מוחלטת, אלא היא תלויה בהנחות היסוד. וההחלטה שלי, מה הן הנחות היסוד שמהן אני מתחיל, היא החלטה שאפשר לקרוא לה מוסרית. יוצא שצודק הרמב״ם כשהוא אומר, אך הסרלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר, מי זה אני? היהדות, שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה לפי אמונת דעת בטלה, או אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שמצווה או שם עבירה סתם, ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, גם השכל הוא בן חורין. שתראו, זה, מצד האמת, זה פצצה, כמו שאומר כאן הרמב״ם. זה אומר שהשכל, עם כל מעלתו, הוא תלוי בגורם שקודם לו, שהוא הרצון. וזה הרמב״ם באופן מפתיע נפגש עם דעתם של חכמי הקבלה, שאומרים שהכתר, דהיינו הרצון, קודם לחוכמה ובינה, דהיינו השכל. עכשיו זה, אפשר לומר ככה, שהשכל בעצם דומה למוזניים. מה עושים במוזניים? למה משמשות מוזניים?
לשקול.
למה משמשות מוזניים?
לשקול,
לאזן. לשקול. כלומר, משתמשים במוזניים, שוקלים. מה אפשר לשקול במוזני השכל? הכל. אתה יכול להכניס את כל העולם כולו במוזניים של השכל. יש רק דבר אחד שמוזניים לא יכולים לשקול. מה הם לא יכולים לשקול?
את עצמם.
הם אפילו יכולים לשקול מוזניים אחרים, אבל את עצמם הם לא יכולים לשקול. מדוע? בגלל שיש נקודה שהיא חיצונית למשקל. נגיד, אם תיקחו את המשקלים של פעם, אז אפשר להגיד שזה הצ'ופצ'יק שבו תופסים את שתי הקערות, שתי הקפות, כן? שתי הקפות של המוזניים, הן תלויות באיזושהי נקודה, והנקודה הזאת איננה נתינת לשקילה. במילים אחרות, השכל יכול לשקול כל דבר חוץ מנקודת הקישור שלו אל המוחלט. זה הוא לא יכול. אז מה זה אומר? האם זה אומר, עכשיו, לפי הפילוסופים, אם הם יודו בזה, ממה הם חוששים? שזה יערוס את כל הפילוסופיה כולה. כלומר, אם באמת השכל הוא לא מוחלט, אז שום דבר איננו מוחלט, שום דבר איננו בטוח. לכן לפילוסופים יש נטייה להתעלם מהשאלה, זה מה שאומר הרמב״ם, לחלק השכלי יש בו מבוכה.
למה הם לא
מכירים
שפשוט זה לא
מכיר? כי מרגישים שזה קשה לומר. למה הם לא מכירים שהשכל מחייב? כי אנחנו רואים במציאות. קאנט ודקארט הם לא אנשים שיעשו טעויות לוגיות, אבל בכלל הם לא אומרים אותו דבר. אז כנראה שכדי להבין את הפילוסופיה של קאנט, אתה צריך להיות קאנט בעצמו. להבין את הפילוסופיה של דקארט, אתה צריך להיות דקארט בעצמו. בסופו של דבר זה חוזר לאיזושהי הכרה סובייקטיבית. אבל אנחנו, תלמידי משה רבנו, אומרים להפך. אדרבה, השכל קיבל ענווה. אבל דווקא בגלל שאני מכיר במקור החופשי שבשורש השכל שלי, זה נותן משקל לשכל שלי. הכיצד? אני אומר, ריבונו של עולם רצה שישכיל, ולכן נתן לי מתנה, שהיא מתנת השכל. אמנם המתנה הזאת איננה שלמה, אבל מאחר והיא ניתנה לי על ידי הבורא, לא ייתכן שהיא תהיה כל כולה טעות. לכן אני רשאי להשתמש בשכל. ברור? כלומר, כי נקודת האחיזה שלו, אותו צ'ופצ'יק שבו המוזניים תלויות, זה נקודה טובה. ריבונו של עולם שם אותה שם. כן.
מה זה הבינה והשכל בקבלה?
מה זה הבינה והשכל בקבלה? אני לא יודע.
אמרתי שקטע זה הרצון, ואז אמרת בינה ושכל.
אני לא אמרתי בינה ושכל, אז אני לא יכול לענות על שאלה כזה. מה? אמרתי חוכמה ובינה.
חוכמה ובינה.
כן. כן, כתר חוכמה ובינה, זה הרצון והשכל. כן.
מה התשובה
המצחת
של
היהדות
לכך שהפילוסופים יכולים לטעון שההלכות היסוד שאותם אני גיבשתי בעצמי הן תוצאות של אסוציאציות ונסיבתיות? בשלבים
המוקדמים
של החיים שלי, או...
זה ברור שהחשיבה שלנו היא נובעת מגיבוש של אסוציאציות.
נסיבתיות לגמרי.
בוודאי, נסיבתיות לגמרי. זה שחילקו סוכריות בבית הכנסת, זה חלק ממה שבנה אותי.
אז איפה נכנס פה הרצון? למה מחויב שיש רצון?
כי אני אחר כך מחליט איך להשתמש בזה.
תוצאה של...
לא, הרצון עצמו הוא לא תוצאה של הנסיבות. המחשבה היא תוצאה של הנסיבות. כי יכול להיות שני אנשים שהיו באותן הנסיבות. ואחד בחר כך, ואחד בחר כך. מה אתה אומר, לא יכול להיות? למה? כי זה תמיד קצת שונה. כן, אז זה נושא של פרק שמיני. פרק שמיני דן בשאלה הזאת. מניין שהבחירה החופשית זה אמת ולא בלוף. בסדר? השוחד יעבר עיני חכמים. יש רצון המכוון את המחשבה למסקנה שרוצה. נכון. האם דברי הרמב״ם מוחלטים, או שאפשר להבין את מבנה הנפש אחרת? אפשר, כן.
הרב אמר, הנחות יסוד זה הבסיס של אדם מבעל שלו, וקודם זה המוסר. ואדם שגדל במקום בלי מוסר.
המילה מוסר אין פירושה טוב. מוסר הכוונה, היכולת לבחור בין טוב לרע. לא, אני מסביר. כן, המוסר זה שייך למערכת שיש בה טוב ורע. כלומר, להיות רשע זה מעשה מוסרי. כלומר, ששייך לתחום המוסר. מובן?
אבל בעצם מה שאדם
יכולה
לו זה דעת להבחין
בטוב לרע? לא, מה שאדם מחויב זה לבחור בין טוב ורע.
לבחור בטוב,
נכון? לבחור בטוב, אבל הוא נידון על פי ידיעתו. כלומר, הוא יודע מה הטוב ומה הרע לפי מידת ידיעתו, ועל פי זה הוא נשפט.
אם כן, אז אם אדם שגדל בפאבלה, דוגמה.
מה?
דוגמה, אדם שגדל בפאבלה, אדם שגדל עם סמים ו...
מה זה פאבלה?
כסף ולהרוג ולרצוח, זה לא רע כמו שמפס את זה.
גם שם יש טוב ורע.
מה?
גם שם יש טוב ורע.
אבל כל זה יחסי.
נכון. עד כאן להיום.